شباد كوف لامد ح. סוגיה מתחילה בכף למד עמוד ב למטה. והחכמים אומרים, איבעיה להו תלה מאי, אמר רב יוסף, תלה חייב חטאת. אמר לאביי, למעטה תלה כוזה ותכתה החינמי למחייב. אלא אמר אביי, מדרבנן, היא שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. למדנו במשנה, שלפי דעת בית הלל, לפי דעת חכמים, אסור לאדם לקחת משמרת, דהיינו חתיכת בת שרגילים לסנן בה את, את שמרי היין, ולהניח אותה מעל הקד. מי שעושה את זה, יש לו איסור של עשיית אוהל בשבת. שואלת הגמרא, האם הדבר הזה איסור מן התורה או מדרבנן? תלה, אם אדם כן עשה את זה בשבת, מה דינו? אמר רב יוסף, תלה, חייב חטאת שבדבר הזה איסור דאורייתא. למה? בנה אוהל, בניית אוהל אסור, משום בונה. אמר לאביי, הרי זה רק דבר שהוא ארעי. תאר לעצמך, תלה כוזה בשכתה. אם האדם לקח איזה כוס, כוזה זה כעין כוס, שיש לו ידית, יש ידית לכוס הזו, והוא תלה אותה על איזה קולב בקיר. הייתכן לומר שזה נחשב מוסיף על הבניין ויהיה חייב חטאת? בוודאי שלא. כי זה דבר ארעי. אותו דבר, גם פה, האדם שעשה את אותה משמרת על גבי הקד, זה דבר ארעי. אלא אמר רבי, כל האיסור כולו מדי רבנן, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. מלכית אביי חומרי מתניתה ותני. יש כל מיני הלכות יפות וחשובות ששנויים מפוזרים בבריתות, ואביי מנקית, הוא אגד אותם ותפס אותם יחד את כל אותם הדברים שנמצאים בבריתות. חומרי זה לא משון חומרה וכולה, אלא חומרי משון קשר. כמו שיש איזה עשבים של בסמים, שמים אותם בתוך, צוררים אותם בתוך בד וקושרים אותם, זה נקרא חומריתה, חומריתה. זה דבר גם כן פה, הלכות כאלה קשורות, מחוברות יפה, והוא הלך ואגד אותם. ושנה אותם לפי סדר, מה הדבר שאסור מדרבנן, מה הדבר חייב לתורה, ומה הדבר שמותר גמור. הדבר הראשון, הגוד. גוד זה דומה לנוד, אבל זה משהו קצת שונה. יודעים שמילה גוד או איגוד זה משוך או אמשוך. גוד זה בעצם עוברי דרכים, יהיו לוקחים איתם יין, נוד מלא יין, אבל הנוד הזה מיוחד. במקום שנוד רגיל פיו צר למעלה, זה להפך. פיו רחב מאוד מאוד למעלה. כאשר היו מגיעים, כאשר הולכים בדרך, איך היו סוגרים אותו? למעלה בשפת הגוד היה שם מלולאות, ובתוכם היו משחילים חבל, כעין שיש במכנסיים, שיש בתוכו לולאות, ובתוכם מחצים את החגורה. וככה מושכים את החבל, ומהדקים אותו כדי שהיין לא ישפך החוצה. אבל כאשר היו מגיעים ללון בערב, היו שמים את האוהל, ושם היו לוקחים איזה רגליות כאלו, יתדות, או שקורא לזה, ועל גבי היתדות האלו, היו פותחים את אותו נוד, כדי שהחלק העליון יהיה תפוס מעל הרגליות, ממש גבוה מעט מהקרקע, ואז יש נכנס אוויר מתחת לגוד, נכנס אוויר מצד לצד, וכך זה מקרר את היין, שהיין לא יתקלקל בהמשך הדרך. רבן חנן כותב שיש שם מים, רק רוצים פשוט שהמים האלה יהיו להם מים קרים וקרירים ונעימים. אז הגוד, לפרוס את זה על גבי אותם יתדות. המשמרת, לקחת את אותו בד שמסננים בו את היין, לשים אותו על גבי הקד. וכן קילה, קילה זו שנקרא אותו כמה פעמים בדף הזה שלנו. קילה זה דבר בעצם שהיו שמים בצורות שונות, אבל הרעיון הוא שמעל גבי המיטה היו שמים עמודים, ומעליהם היו פורסים בד. זה היה עשוי להגן על מי שישן בפנים, מתחת לבד הזה על המיטה, מכל מיני זבובים, פרעושים וכדומה. יש דבר דומה לזה היום, נשאר רק לגבי מיטה של תינוק, יש כאלו שמעל גבי המיטה הם שמים משהו כזה, אבל זה שונה, שם זה בצורה של משולש, פה זה עשוי בצורה שמרובעת, מעל גבי כל רגל היה מוט מיטה למעלה, ואז מעל זה ממש כמו סוכה, אבל מבד. כל דברים כולם זה עשיית אוהל בשבת, וכיסא גלין, כיסא גלין, לפי ראשי, זה כיסא שמתפרק, הרגליות שמתפרקות בתוכו, כאשר רוצים לקבע אותו, פשוט לוקחים את הרגליות ומכניסים בפנים. הבעיה היא שיש חשש שמי אדם יכניס את הרגלית שלו בחוזקה, ואז יהיה חייב משום תוקע. כל אלה לא יעשה אותם, ואם עשה, פטור אבל אסור. אהולי קבע, אדם שעושה אוהל, בלא הגבלת זמן, לא יעשה, ואם עשה, חייב חטאת. זאת אומרת, אביה בלמד אותנו שאיסור של בונה בשבת מן התורה, זה לא רק בלבנים וטיט, אלא גם כאשר אדם עושה את זה בתמיכות וכיוצא בזה. אבל היות שזה עשוי משהו של קבע, יש בדבר הזה איסור תורה. אבל יש דברים שמותרים לגמרי, והם, אם יש מיטה שלנו, מיטה רגילה, המיטה הזאת פשוט הייתה, רצו לשטוף את הבית, לקחו את המיטה והפכו אותה על הצד. אדם עכשיו רוצה להחזיר את המיטה, ליישב אותה, כדי שיהיה אפשר לישון עליה, זה מותר, כי אדם לא עשה שום אוהל. האוהל היה קיים, רק האדם פרס אותו, וכן כיסא טרסקל. כיסא טרסקל במקור שלו זה בעצם כעין כיסא נוח, מי שזוכר היה בים, כיסאות כאלה מעץ עם איזה בד כזה, זה נקרא כיסא טרסקל. לכאורה אתה פותח אותו, ורגילים נשים מתחת הכיסא ים שם, הכיסא נוח הזה, רגילים נשים בפנים כל מיני בגדים ומוצרים שאתה רוצה, אדם יורד לים, לא משנה. זה לא נקרא שאתה עושה אוהל, מפני שהכיסא הזה כבר היה קיים האוהל כולו. רק אתה פתחת, אבל לא יצרת את האוהל. וכן נסלה, עשה זה כמו כיסא טרסקל, אז הרעיון הוא בעצם ששם יש חור, בשביל שאדם רוצה להתפנות עליו, אז הוא יושב עליו. אותו דבר האמת היא כמו כיסא טרסקל, יש כיסאות סתם, כל כיסאות מתקפלים, לא דווקא עם בד. כל האופנים האלה כולם, מותר לפתוח אותם בשבת. למה? כי אדם לא עושה פועל, האוהל היה, ואדם רק פותח אותו. מותר לנתון צד לך תחילה. נמשיך. למדנו משנה, אין נותנים לתלויה בשבת. אם יש מסננת, בד, שהוא, אותו בד היה עשוי, כבר נמצא על גבי הקד. האם מותר לתת עליו שמרים של יין, על גבי אותה מסננת, כדי שהיין שנמצא מעורב בתוך השמרים יזו למטה או שאסור? לדעת רבי עזר מותר, ולפי דעת חכמים זה אסור. שואלת הגמרא, לפי דעת חכמים שאוסרים, שימר מי, מה דינו, האם זה איסור מן התורה או איסור מדי רבנן? אמר רב כהנא, שימר חייב חטאת, שבדבר זה איסור דאורייתא. מתקיף לרב ששת, מקשה כך קשיא מסברא, מעיקא מידי דה רבנן מחייבי חטאת ורבי עזר שריך התחילה, וכי ייתכן שיש דבר כזה שלפי דעת חכמים זה יהיה איסור דאורייתא, ורבי עזר יחלוק כל כך עליהם ויוחד, כי לא מצאנו מחלוקות קיצוניות. הרי עיר של זהב, תכשיט כזה שמזהב שהוא שמים אותו הנשים העשירות על הבגד שלהם, דרבי מאיר מחייב חטאת למי שעושה זה, נחשב הוצאה גמורה. רבי לעזר שרי לכתחילה, מהי? דתניא, לא תצא אישה בעיר של זהב, ואם יצאה חייבת חטאת, דברי רבי מאיר, כי אומר שאומנם בדרך כלל כל תכשיט בשבת מדאורייתא מותר לצאתו, כי הוא מקשה את האישה ותפל לאישה, אבל עיר של זהב זה לא כל כך מייפה, זה בעיקרו בא להפגין עושר, הצורה שלו לא מיודע מה יפה, אבל הוא עשוי עם הרבה זהב, כדי לראות את העושר של מי שנושאת אותו. לכן, חייבת חטאת, הוצאה גמורה. והחיים אומרים, לא, זה תכשיט גמור, יפה מאוד. ולכן, מן התורה היא יצאה פטורה. אך מדרבנן גזרו על כל התכשיטים שהאישה לא תצא בהם. גזרה שמה תשלוף את התכשיט שמעליה, תראה אותו לחברתה. כי נשים שחצניות הן רוצות להראות לחברות שלהם, תראי מה קניתי. ואז כאשר מוציאה ומראה את זה לחברה שלה, יכול ללכת 400 ברשות הרבים, כשיחפץ בידה. רבי אליעזר אומר, יוצאה אישה בעיר של זהב לכתחילה. למה? אומר, אמנם כל התכשיטים אסרו אותם חכמים לנשים לצאת בהם, אבל עיר של זהב רק אישה עשירה ביותר נושאת אותו, ואישה במעמד כזה היא בוודאי לא תשלוף ותראה אותה לחברה שלה, לכן הדבר הזה מותר לכתחילה. מה כל פנים ראינו כאן? מחלוקת קיצונית, רבי מאיר אומר חייב חטאת, רבי אליעזר אומר מותר לכתחילה. אמר רבי מסברת רבי אליעזר עד רבי מאיר קיידי, אמר חייבת חטאת, עד רבנן קיידי אמר פטור אבל אסור, ואמר להו איהו מותר לכתחילה. רבי רוצה ליישב את דברי רב ששת, והוא אומר לו, דרך כלל אין מחלוקת קיצונית, כאן זה לא דומה, כאן יש שלוש דעות. יש דעת חכמים באמצע שאומר שדבר אסור מדי רבנן, יש דעה קיצונית מימין שדעת רבי מאיר שאומר שגם יש בזה איסור תורה, דעה קיצונית כשמאל, שזה דעת רבי אליעזר, שזה אומר מותר גם לכתחילה. אבל שתי דעות קיצוניות, זה אומר חייב חטאת, וזה אומר מותר לכתחילה, זה הדבר שהיה קשה לרש"י ש"ס. לכן רש"י רוצה להגיד שאסור רק מדרבנן. כנראה מדוע לומר רק אסור מדרבנן בלבד? מפני שהיות שכאשר הדבר הזה הוא רעילים לשתות את היין עם השמרים שלו, לכן לדעת רש"י זה רק אסור מדרבנן. אבל ההלכה, הרמב"ם פוסק, שימר חייב חטאת, שבדבר זה איסור תורה. נמשיך. משום מה הם מטרינן בה? כלומר, כידוע, כאשר רוצים להעניש אדם בבית דין, זה דווקא אם היתרו בו. לא צריך להגיד לו, אתה יודע, אתה עובר עבירה. צריך להגיד לו בדיוק מהי העבירה שעובר. למשל, אמרו לבאדם שהוא אוכל נבלה, אתה יודע, אתה אוכל טריפה. לא יעניש אותו בבית דין על כך, יעניש רק בעולם הבא בלבד. מדוע? ויש צריך התראה. הוא אומר, אני יודע, אמרתי לי שזה טריפה. אני יודע מה חוץ, זה לא טריפה. לכן אכלתי. לפיכך צריך להתראות בו בדיוק מהאיסור שלו. וכאן השאלה היא של הגמרא. אם אנחנו תופסים שבעצם שימר חייו חטאת, מהו האיסור, מהו אותו המלאכה בדיוק שהוא עבר, שעל זה מטרים בו? רבה אמר, גם איסור בורר. גם איסור בורר. רבי עזרא אמר, רק משום מרקד. מה זה מרקד? אדם שמנפה את הקמח בנפה. אמר רבה, כבתי עדים מסברא שהוא עובר בזה גם משום איסור בורר, ולכן גם אם יתרו בו משום איסור בורר, יש בדבר הזה, הוא יענש בבית הדין. למה? מה דרכו של בורר נוטל אוכל ומניח את הפסולת? גם פה גם כן, האדם הזה אחרי הכל, הוא מפריד בין הדברים, לוקח את האוכל ומניח את הפסולת, מה זה משנה? אמר בזירה, כבתי עדים מסברא, שהוא לא דומה לבורר, הוא דומה יותר אך ורק למרקד. למה? למה הוא דומה ממש למרקד? מה דרכו של מרקד, אדם שמנפה קמח וכיוצא בזה? איך זה, מה קורה שם? הפסולת נשארת למעלה בתוך הנפה, והאוכל, הקמח הדק, יורד למטה. גם פה אצלנו באדם שלוקח שמרי יין ומסנן אותם על גבי המשמרת, הפסולת נשאר למעלה, והאוכל נשאר למטה. תנא רמי בר יחזקאל, טלית כפולה לא יעשה. מה זה כפולה? לא שלוקח בגד ומכפר אותו. קודם כל צריך לדעת, טלית, דרך לא כוונה טלית של מצווה. טלית כוונה היא סתם בד. אז מה זה כפולה? כוונה היא, היו לוקחים 4 מוטות, כמו שסוכה, 4 מוטות כאלו, ושמים מעליהם מלמעלה איזה צדדים, טלית, והטלית הזו יורדת גם לצדדים, זה נקרא כפולה, שהיא נכפלת ויורדת לצדדים. אז זה נקרא בעצם שאדם הזה עושה אוהל בשבת, כי הוא עשה פה גג, טלית כפולה לא יעשה. ואם עשה, אומר רמי בר יחזקאל, פטור אבל אסור, כי אחרי הכל אוהל ערה אסור רק מדרבנן. היה כרוך עליה חוט או משיכה, מותר לנטותה לכתחילה. אבל אם אחרי שאדם שם את זה ביום שישי, את הטלית הזאת על אחד מהמוטות, אחד מהיתדות, והוא גם שם שם איזה חוט או משיכה כדי להראות שהוא עתיד לפרוס את זה שם על פני כל היתדות האלו יחד, אז בזה מותר לכתחילה. מדוע? יש כאן שני טעמים בתוספות. טעם אחד אומרים בתוספות, כאן מדובר שכאשר הוא שם את זה על אחד המוטות, היה פרוס שם טפח. היה כבר גג טפח, ועכשיו הוא רק רוצה לפרוס את זה עוד ועוד. ומה הסיבה שזה מותר? כי אם כבר היה אוהל טפח, שאנו כלל שאומר, מוסיפין על אוהל עראי בשבת. דבר נוסף, אומרים בתוספות, ייתכן שבאמת לא היה פרוס כלל. ואף על פי כן מדוע זה מותר? שכמו שמותר להוסיף על אוהל עראי, להיות שיש כאן בעצם חוט ומשיכה כרוך שמה, זה מראה בעצם שהוא עתיד לפרוס את זה, ולכן זה דבר שמתיר לפרוס אותו בשבת. בעמיני רב כהנה, רב כהנה שאל את רב 3 שאלות, בוודאי שכשהוא שאל אותו, שאל אותה בצורה יותר מפורשת, והגמרא בכוונה בתחילה מתמצתת את השאלה ואת התשובה, כדי להראות שהדבר לכאורה דברים סופרים, ושוב הגמרא מפרשת לנו את החידה, בדיוק על מה כל דבר נאמר, ככה הדברים אדם יזכור אותם יותר. בעם רב כהנה מרב. קילה מהו, האם מותר לפרוס אותה בשבת? אמר לו, אפילו מיטה אסורה. מקרה אחר הוא שאל, עגיתה אחר שאל מהו, אמר לו גם קילה מותרת. על משהו אחר הוא שאל, קילה ומיטה מהו, אמר לו, קילה אסורה, מיטה מותרת. לכאורה לא מובן. נתן מלאכה שיהדקה אמר, אף מיטה אסורה, כתקרמנאי. מה שאמרנו, שזה אסור, מדובר כאן, כמו של הקרמונאים, שזה בעצם אנשים כאלה שהם מוכרים בגדים והם הולכים ממקום למקום, ואיך הם עושים? הם בעצם, כשהם מפרקים את המיטות שלהם, אז שמים 4 מחיצות מהצדדים, ואת החלק העליון מלמעלה, זה בדיוק מה שצורה של אוהל, ככה, לפי, ככה יוצא לפי דעת תוספות, למען זוחל כיסא גלים. לפי רש"י כנראה, מתכוון להגיד בגלל שיש חשש שקובעים בכוח את, את היתדות, את הרגליות בתוך המיטה הזו, ולכן יש חשש שאדם יגיע עדיף כעה גמורה, אומר לה חייב איסור משום בונה. ומהו המקרה השני שאמר אפילו קהילה מותרת? כדרמי ברכתכם, ששם הוא קרח על זכות ומשיכה, באופן כזה זה מותר. מה שאמר קהילה אסורה מותרת כדידן, לקחת קהילה לפרוס אותה מעל גבי היתדות שעל המיטה זה אסור, כי עושה אוהל, ועל המיטה עצמה, אם המיטה הייתה מושכבת מוטה על הצד, והוא לקח ופרס אותה, וסך הכל סידר אותה, השכיב אותה על הארץ, אז זה מותר, למה? כי הוא לא עושה שום אוהל, אלא אוהל כבר היה קיים, הוא רק השכיב אותו, כמו שאמר אביי למעלה בראש העמוד. אמר רב יוסף חזינן להו לכלי דיבי רב הונדי מאות הנגיד ומספרו החבית הרמיה. אמר רב יוסף, אני ראיתי את הקילה, ריבוי של קילה זה קילה, את הרבה קילות שהיו בביתו של רב הונה, שהם בערב היו משוחים, כלומר היו פרוסים, ובבוקר ראיתי אותם שהם הורידו אותם. למה? כיוון שהשאירו טפח, אז לכן מותר להוריד את הכל ולהשאיר רק טפח. כי כל דבר שאין בו משום בונה אוהל, אין בו משום סותר אוהל. ומילאים, כמו שאין סותר אוהל אם אתה משאיר טפח, כי אין בזה משום בונה אוהל. באופנים האלו הם מותרים. אמר רב משום בחייה, וילון מותר לנטותו ומותר לפרקו. יש לאדם וילון, כמו משל וילון של אמבטיה, מרות שהוא בא לחצות למשל בין השירותים לאמבטיה, האדם יכול לשים את הוילונות האלו על גבי בתוך הלולאות. אין בזה איסור של עושה מחיצה. למה? זה לא נקרא קבע, זה נקרא עליי, כיוון שאני כן תחתה וכולו אף מצד לצד, זה מותר גם הוא כך מסביר מרן בסתם את הסוגיה כאן. ואמר שמואל משום רבי חייה, קהילת חתנים מותר לנטותה ומותר לפרקה. קהילת חתנים זה לא מיטה שישנים בקר הפרש ראשי, אלא זה כעין שולחן צר, ששמים אותו בפתח של או בתוך הבית של החתן, ושמים עליו כל מיני דברים טובים, נעים, מזכרות נאות, או דברים שעושים למזל ולברכה. מותר להשים מעל הקהילה הזאת, מותר לפרוס את הבד, ומותר גם להסיר אותו, מותר לנטותה, לפרוס, ומותר לפרקה. אמר שד ברי דרבידי, לא מרן אלא שאין בגגה תפח. אני אסביר איך בדיוק הקהילה הזאת הייתה עשויה. זה עשוי כעין משולש, כלומר, בשולחן הזה, הצר והארוך בקהילה הזו, יש בצד הרחב, ברוחב, יש שם מוט אחד עולה באמצע, ובצד המקביל עולה מוט מהצד השני באמצע, ולמעלה, כשמגיעים למעלה, יש קרש אחד מחבר בין שניהם. מוט מימין, מוט משמאל, מוט אחד למעלה. לוקחים איזה בד, ופרשת וכיוצא בזו, ופורסים מלמעלה ויורד למטה. מותר לעשות זה, למה? מדובר כאן, כמו שגם מסבירה, למרן שאין בגגה תפח. אין אוהל פחות מתפח. להיות שלמעלה זה מוט כזה דק וצר, בגודל של רוחה של מקל של מטטה, זה כלום, אין פה גג תפח, הממלא זה מותר. אבל הגמרא מסבירה, יש פזעות תנאים נוספים. מה? וכי אין בגגה תפח נמילה המרן, אלא שאין בפחות משלושה סמוך לגגה תפח. ויש פחות משלושה סמוך לגגה תפח, אסור. ולמה מרן, אלא שאין משיפועת תפח, שיפועת תפח, שפועי האוהלים כאוהלים דמו. נסביר. אומר, הרי כאשר זה יורד מלמעלה, מאותו מות למעלה, למטה, אז בעצם יוצא כאן שזה הולך כזה כעין משולש. אם בתוך שלושה טפחים, מהמקום הגבוה ביותר, למעלה, במות למעלה, זה יורד כמו משולש. אם בתוך שלושה טפחים, כבר אתה רואה שיש רוחב של חלל, טפח, בין צד לצד, בין בד שבצד הימני של הקילה, לבד שבצד השמאלי של הקילה, אם ככה, אז כבר זה אסור. מדוע זה אסור? מפני שכל שלושה טפחים זה כמו לבוד. נמצא שאני אומר שהמקום הזה כאן למטה הוא כאילו נמצא למעלה בראש הגג, בראש המשולש, ויש פה גג ברוחב טפח, ויש פה אוהל וזה אסור. אבל אם אין פה בתוך שלושה טפחים לשפה העליונה של הגג, אין שמה רוחב טפח, אז זה מותר. אבל זה לא מספיק. אלא צריך שזה יורד עד למטה, על השולחן עצמו של הקהילה הזאתי, שזה לא רחב יותר משני טפחים, כל הרוחב של הקהילה. בשון הגמרא, הגמרא אומרת שאין בשיפועה טפח, כלומר שאין מהצד הזה, מצד ימין, מהצד הזה של הבד, מהצד השמאלי, אין שמה לכל צד רחוק מהאמצע הטפח. סך הכל, שני טפחים אין פה. עליו אחי, נחשב כאוהל, הדבר הזה אסור. תוספות שואלים, אומרים, מיטה כל כך צרה, שהיא שני צווחים, איך אפשר לישון עליה? למי עשויה? אבל הראשי מסביר שזה לא עשוי בשביל שינה, אלא עשוי בשביל להניח עליה כל מיני דברים של החתן. משיכה הגמרא ואומרת, וגם שיש כל התנאים האלה עדיין זה אסור, אלא אם כן, דלה נחית מפוריית טפח, ונחית פוריית טפח זה אסור. בדרך כלל במיטות כאלה, יש בדרך כלל איזה שובל, איזה עודף, ככה מתוך הבד יורד למטה קצת, מתחת למיטה. אומר, אם יורד שם הטפח, הדבר הזה אסור. למה? זה שם כמו מחיצה מימין, מחיצה משמאל, והמיטה פה בעצם מעל זה היא כמו גג. ולכן אסור לעשות כדבר הזה. עד כאן. אמר ראשת ברד רבידי, היי סיינה שרי. והי תמר סיינה, אסור לך שיהד יד בטפח, הדל יד בטפח. אלא מעט שרי גלימה טפח, אכן עמידי מחייב. אלא לך שיהד מהדק, הדל מהדק. אומר רב ששת, היי סיינה, קובע שהשוליים שלו רחבים, טפח, מותר לצאת אותו בשבת. מקשה הגמרא, והרי נאמר שהסיינה, קובע שוליו רחבים, זה אסור, וזה גמרא לא קשיח. כאן, אם זה, יש לו שוליים שלו רחבים טפח, אז יש פה צורה של אוהל. וכאן, מה שאמרנו מותר, דובר שאין בשוליים שלו רחב טפח, ולכן זה מותר. מקשה הגמרא, מה אם בד פרוס טפח, זה אסור, אם ככה, אם אדם שרביב בגלימה, אם האדם פרס, תוך כדי שהוא הולך, תפס את החליפה שלו, תפס את הגלימה שלו, ובעצם עשייה כעין גג טפח, הייתכן לומר שזה חייב, הרי זה עתיד ליפול, אין פה צורה שלא, כלל ועיקר, זה לא דבר תפוס, זה לא דבר חזק. ואת הגמרא אלא לך, שיהדי מהדק עד למהדק, מבאר ראשי, שבאמת מה שאמרנו שזה אסור, מדובר דווקא כאשר לא מצד אוהל בכלל, אין פה בעיה שלא, מצד אוהל אפילו רחב 10 טפחים, זה מותר. אלא כאן הנקודה היא אחרת. כאן בעיה כשאדם הולך ברשות הרבים, יש חשש שמה זה ייפול לו וירוץ אחריו כדי להרים אותו. אז טוב, הקובע עכשיו מלוכלך, אז קצת ינקה אותו תוך כדי ההליכה, ואז נמצא שמצלצל 400 שטרבים. לכן, עד אם ידח, אם זה מהודק היטב לראשו, אז אין חשש שייפול וזה מותר. אבל אם זה לא מהודק, אז מלא יש חשש שזה ייפול וילך אותו 400 שטרבים, אז זה אסור. זה פירושו של רש"י. הרמב"ם יש לו פירוש מעניין אחר. הרמב"ם מפרש שהקובע הזה שיש לו שוליים, אם הוא מהודק, כלומר, אם השוליים של הכובע הם חזקים כמו גג, אם כן, סובו שזה בשבת, מדוע? מפני שהכובע הזה, הוא יש לו גג, זה אוהל ערי בשבת, כמו שכאלה של השוטרים, זה ממש חזק, יש גם שמשיות כאלה, מקחיות, שזה חזק, אם שם רוחה של תרח, וזה חזק מאוד כמו גג, הנה כאן מי אסור. אבל אם זה לא מדק, כמו כובע של בחורי ישיבות, שזה לא מדק, זה רך, זה לא כמו גג, כאן כזה, זה מותר. שלח לרמי בר יחזקאל רב הונה, אמא לן איזי, תאמר לי, אהובי, אנחנו מילים מעליית אדמת למשמי דירב, תרדי בשבת, תחדה בתורה. תגיד לי דברים היפים והטובים שהיית אומר לנו תמיד, רגיל אומרה בשמו של רב, שתיים זה בלכות שבת, ודבר אחד, משהו בתורה. שלח לו רב הונה, הדת אני אגוד בכיסנה מותר לנטורתה בשבת, אמר רב לא שענו לו בשני בני אדם, אבל באדם אחד אסור. אמר לו, מה ששנו בבריתה, שגוד, אם הוא נמצא שם לפרוס אותו על גבי, אומר השיגות ברצוע אותיו, הוא מונח על מקום קבוע שלו, מותר לנטותו בשבת. ושואל רשי אם ככה, אז איך זה אמר למעלה שהוא אסור, זה בראש העמוד הבא שזה אסור. אומר רשי, זה דווקא כאשר הוא לא מתוקן בכיסני, לא כאשר הוא לא מונח שם ברצועות שלו על מקום הקבוע שלו. כל פנים, כל מה שזה מותר זה דווקא כאשר הוא לא, כאשר הוא, שני בני אדם מותחים אותו. אבל אם באדם אחד מותח אותו, הדבר הזה אסור. מדוע? כי כאשר מותחים אותו, אז בוודאי שבאדם אחד עושה את זה, אז הוא לא יכול לעשות שתי הצדדים, גם ימין, גם משמאל. אז הוא חושב שזה ייפול לו, מה הוא עושה? הוא עושה בצד ימין, מותח את זה חזק חזק, ואז עושה את זה בצד שמאל, מותח את זה גם כחזק. ממילא יש פה איסור. מה שאין כן, כאשר שני בני אדם עושים את זה בבת אחת, ממילא הם לא מהדקים, לא מותחים את זה כחזק, וזה לא נראה כאוהל. אמר רבי יבא קילה, אבל קילה לפרוס אפילו 10 בני אדם יחד, אסור תגיד לי, הרי ודאי שיהיו שם כמו כל מיני ירידות כאלה, אז אם כן ממילא זה לא ייראה כאוהל, לא אף אחד אסור, למה אי אפשר דלה מתחפוצה, אי אפשר שלא תהיה מתוחה מעט, אם כן זה כבר מראה של אוהל. אידך מהי, מה עוד דבר שני שאמר רב, ילכות שבת את כל הזמן תרגיל לומר אותו, זה תניה, קירה שנשמטה, קירה זה כעין תנור, עשוי בצורה של קדירה, ואפשר לעשות לתוכו שתי קדירות. לפני שנחתור לאיסור, רגילים להניח דרך את הקירה הזאת על גבי רגליות, אם נשמטה אחת מאחותי, אחת מהרגליות שלה, אומרת הברייתא, מותר לטלטלה. אבל אם שתיים, אסור לאדם לטלטל אותה. זה כבר לא ראוי, לכן אסור לאדם לטלטל אותו ביום שבת. עד שיתקן תורה כזה, בעצם זה ראוי. רב אמר, אפילו חד נמי אסור, גזירה שמיתך. רב אמר, שאפילו אם זה אחד נשמת תוכו, זה אסור. למה? גזירה שמי הוא יחבר אותו לתוכו בחוזקה. יחבר אותו לתוכו בחוזקה, יש בדבר הזה איסור של בונה. כל זה כמובן רק כאשר זה נשמת, זה נפל עד שמתקע, אבל אם זה הרגיות נמצאים בסדר, וחושבים שהם פתאום יחליט לקחת מסמר ולקבע אותם וכדומה. תורה, מה החידוש שאמרת על התורה? זה אמר עתידה תורה שהשתכח מישראל שנאמר, הפלא השם מכותך כתוב בתוכחה. הפלאה זו, מה זה הפלאה? כלומר, מכה מופלאת, מכה גדולה ביותר, מפליאה, מדהימה, מבהילה. מה זה הפלאה זו? אני יודע מה היא. כשהוא אומר, לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה. הפלא ופלא, המשך הפסוק שמה, מה הוא? ואבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. אם כן, למדנו מכאן, שמה זה ההפלאה זו? זו תורה שלא יהיו תמליחכם, זה המכה הכי גדולה. תן רבנת, כשהכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אשר גלו הסנהדרין מבית המקדש, נכנסו ליבנה, למקרה הכרם, שיש שם שורות, שורות של תלמידי חכמים, כמו הענבים בכרם, זה לא מפוזר, כמו עצי פרדס רגילים, אלא הענבים נמצאים בכרם בשורות שורות. אמרו עתידת תורה ששכח מישראל שנאמר, הנה הימים באים נאום השם אלוקים, ושלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי לשמוע דברי השם, וכתיב, ונעו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח, ושוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. מה הכוונה לבקש דבר השם? מה זה דבר השם שיבקשו אותו? דבר השם זו הלכה. אומר השם, איך לומדים שדבר השם זו הלכה? ראינו שמשה רבנו עליו שלום אומר, אנוכי עומד בין השם ביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר השם, כי הראיתם פני האש ולא ראיתם בהר לאמור. שם מה עמד להגיד להם? הלכות. עוד, דבר השם זה הקץ. איפה למדנו את זה? ראינו כתוב לגבי סוף ימי הבית הראשון, סוף ימי החורבן, שהבית הראשון לפני הגאולה לבית השני, כתוב בשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר השם פי רמיה, שכאשר יסתיים הזמן שאמר השם לרמיה הנביא, עיר השם את רוח כל שנת פרס, יעבר כל מחומכותו ונוכתה למור, נבחם השם כל עמו ויעל וכו'. אז מה למדנו שם לגבי הזמן של הקט? כתוב לכלות דבר השם, שם מדובר על עניין של הקט. דבר השם זו נבואה, נבוא למד, זה כמו שכתוב, דבר השם אשר היה אל יושע בן בארי וכו'. מצאנו כאן שנבואה מכונה בשם דבר השם, וכל הדברים האלה כולם לא היו בזמן הביאת המשיח, זמן החורבן. ומה ישוטטו לבקש דבר השם? אמרו, על ידי אישה שיטול כיכר שתרומה ותחזור, תסתובב, לבתי כנסיות ומדרשות, לדע אם טמאה היא ואם טהורה היא. ואין מבין, אף אחד לא יודע לדעת אם טמאה היא וטהורה. שאת הגמרא, מה הבעיה? אם לא יודעים אם טמאה היא וטהורה היא, בהדיח כתיב, תפתח את התורה ותקרא ותדעו את ההלכות, למה צריכים להסתובב, מה ולמה הם שיענה להם? כתוב הרי, מכל האוכל אשר יאכל וכו', כתוב שם דיני טומאה בתורה. מה הבעיה? אלא אומרת הגמרא, לדע אם ראשונה היא ואם שנייה, ואין מבין, לדעת, אותה תרומה נטמאה, אבל מה אני עכשיו, דרגה ראשונה, אומר לה יכולה לטמות, גם חולין, יכולה לטמות עוד שני תרומות, או היא דרגה שלו רק שנייה, חולין כבר לא יכולה לטמות, אבל יכולה לטמות רק תרומה, בתרומה אחת, בדרגה אחת בלבד, להפוך אותה לשלישי. כשאין את הגמרא, הנמים התניתיני, הרי גם זה, מופיע שסדרי משנה, כדתנן, השרת שימצא בתנור, אם אדם תנור שכלחרת, מצא שמה פתאום איזה שרת, איזה עכבר שהיה שם בלילה ונפל שם ומת, איזה דבר אחר. השרת נמצא בתוך התנור, והלכה היא שאומרת שהתנור נטמע. ומה הדין של הפת שיפו בתוכו? הפת שבתוכו, מה דרגת תומה שיש לו? שנייה היא. למה שהתנור שמצאו בתוכו את השרת, הוא נעשה דרגת תומה ראשון. ומילא הפת של התרומה שיפו בתוכו, זה דרגה של שני. הכל כתוב, מה לא מובן? אומרת הגמרא, לא. סבכה להוא הדאמר לרב הדבר אהבה לרב, אומרת הגמרא, לא, השאלות שלהם לא כל כך תמימות, השאלות שלהם חכמות, יש להם ספקות וטיפולים בהלכה, וזה לא ידעו תשובה. מה? כמו ששאל רב הדבר אהבה את רבה, שאל אותו, לחזיה הייתה נורא כמה דמלא טומאה ותהיה פת ראשונה, מדוע אנחנו אומרת לנו המשנה, שהפת שאפו בתנור הזה נחשבת כמו דרגה של שני? חורה למה? הרי יש לנו כלל, כאשר נופל שרת לתוך התנור, גם אם הוא לא נגע בתנור, כל התנור כולו נטמע. התנור נטמע מתוכו, כל חלון נטמע. אם כן, מלא, אם היה שם איזה פת, אנחנו מסתכלים שהוא לא נגע בתנור, אלא התנור כולו מלא טומאה. אם התנור כולו מלא טומאה, אם כן, מלא לכאורה, הפת הזה, כאילו היא עצמה נגעה בשרת. ואם כן צריך דרגת ראשון, מדוע אמרנו כאן שזה דרגת שני? אז זה ענה לו רבי ואמר לו, לא, לא נמצאים על זה ככה, דתניא, יכול יהיו כל הכלים שמצאים בתוך התנור מטמאים באוויר כלי חרס, הרי אמרנו שכל התנור כולל חאורה, נפל לתוכו שרס, כמו שהתנור נטמא, גם כל הכלים שהיו במקרה בתוכו, למשל יש שם איזה מצקת, יש שם איזה כף מחרס, כיוצא בזה, יש שם איזה כלי קטן מחרס, לחמם בו מים, או איזה קדרה הייתה בתוך התנור הזה, לכאורה גם כולם יהיו טמאים, תמוד לומר, כל אשר בתוכו של התנור שאשר נפל לתוכו יטמא, הפסוק ממשיך ואומר, מי זה כל אשר בתוכו? מכל האוכל אשר יאכל. משמע מכאן, רק אוכלים מטמאים באוויר, מקבלים טומאה באוויר. ואילו אם יש שם איזה כלי חרס כיוצא בזה, אינם מטמאים באוויר. חרוע למה? אם תאמר שהכל מלא טומאה, אם כן מלא, הכל מלא טומאה, אז שרת זה אב הטומאה, יוצא תמיד גם את הכלי חרס, כי הם יכולים לקבל טומאת דרגת ראשון. אל על כוכך, שאנחנו מסתכלים על כך בצורה שונה. אנחנו מסתכלים על כך ש... התנור, למרות שהוא לא נגע בכלי חרס, לא נגע בדפנות התנור, כאילו נגע בדפנות התנור, ורק ככה הוא מטמא את יתר מה שבתוכו. ממילא, אם התנור דפנותיו נטמאו, אז הוא יכול לטמא רק את האוכלים ומשקים, כי התנור נעשה ראשון, השרס אב, התנור נעשה ראשון, יכול לטמא את האוכלים ומשקים ויעשו שני, אבל אין התנור שהוא ראשון, יכול לטמא את הכלים, כי מפני שכלים יכולים להיות רק ראשון, והתנור הוא כבר ראשון, לא יכול לעשות את הכלים ראשון, חסם שני, כלי לא יכול להיות שני. אז דברים כאלה מה תגמר, בזה יהיה להם ספקות ולא להם תשובות. רבה, חכם, ידעת שוב, לעתיד לבוא להם תשובות. מת הגמרת אין, רבי שמעון בן יוחאי אומר, חב שלום שתקעת תורה מצרד שני, אמר, כי לא תשכח פזעו, למה אני מקיים שרתו לבקש דבר השם, לא ימצאו, לא ימצאו הלכה בורה, משנה בורה, במקום אחד, שדברים שאין להם מחלוקת, זה הכל דבר שבו ספקות, זה אומר מותר, זה אומר אסור, אנחנו שבחו לזכי אותנו, בהמשך תתכנו, נזכה להלכה ברורה, משנה ברורה, במקום אחד, אמן ואמן.